צופים יקרים, רבותינו מלמדים אותנו, מעשה אבות סימן לבנים. כל מעשה האבות והאימהות בספר בראשית מלווים אותנו. הם ציוני דרך עבורנו. במקום אחד מלמדים אותנו חכמינו, מעשה אבות סימן בבנים. ההבדל הוא, אם מעשה אבות זה סימן לבנים, זאת אומרת האבות והאימהות נתנו לנו כיוון, ואנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר ללכת בעקבותם. מעשה אבות סימן בבנים, זאת אומרת הגנים של האבות והאימהות נמצא בנו. אברהם הוא לא הסבא של הסבא שלנו, שרה היא לא הסבתא של הסבתא, אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. אוי וכן, נראה דבר מדהים. בכל התורה כולה מתנהלת שיחה קצרה אחת בין רבקה ויצחק. הם דיברו הרבה כל החיים. שיחה קצרה אחת מתנהלת ביניהם. רבקה אומרת ליצחק, ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לחיים? זאת אומרת, אין מצב שיעקב יתחתן עם אחת מבנות הארץ. אם הוא עושה את זה, מבחינתי החיים יסתיימו. שומע את זה יצחק, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו ויצווה, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם בית בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. שיחה קצרה, אמא ואבא משוחחים, מאיפה הבן ימצא את האישה הכי מתאימה לו. וההחלטה היא ודאי לא מארץ כנען, אלא מפדן ארם. כשרבקה אומרת, קצתי בחיי, האות קוף של המילה קצתי היא קטנה. ולעולם בתורה, כשיש אות קטנה, נשאלת השאלה, מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות? גם בספר תורה, האות קוף במילה קצתי היא קטנה. דבר נוסף, לעולם בתנך, במקום אחד שמוצאים אות קטנה, שונה משאר האותיות, מוצאים את אותה אות במקום אחר גדולה. וכאן הופיעה הקוף הגדולה, שדוד המלך בתהילים פונה לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, לכולם יש בית, חוץ ממך. אני רוצה לבנות עבורך בית. מקדש. גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. גם לציפור דרור יש כן. והאות קוף במילה ודרור כן לה, היא אות גדולה. היא אות גדולה. במילה ודרור כן לה. מה הקשר בין הקוף הקטנה שרבקה אומרת קצתי בחיי לבין הקוף הגדולה ודרור כן לה? כך מלמד אותנו בעל הטורים, מאיר את עינינו. ההסבר הוא, כמובן הבנה אחת בדברי חז"ל, רבקה פונה ליעקב ואומרת לו, תקשיב לי טוב, בני היקר, אתה הולך לעשות עכשיו דבר שלעולם לא עשית ולעולם לא תעשה. אתה הולך לשקר את אבא. אבא ישאל מי אתה, ואתה תאמר לו, אבא, אני אשא בכורך. והסיבה, כי אני אמא, ואתה חייב בכבודה של אמא. התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. ואם תשאל, הרי באותה תורה כתוב, אמא, אסור גם לשקר, נכון. אני אומרת את זה לך כהוראת שעה. ונביא יכול בהוראת שעה לצוות עלינו לעבור על מצווה ממצוות התורה. וכך מפורש כותב אור החיים הקדוש. ואתה בני שמע בקולי, פירוש, אגם, שיש בדברים אלו כגניבת דעת, אם כל זה יש לך לשמוע בקולי. פירוש, מלבד חיום מצוות כיבוד אב האם, שהיא מצוות עשה, היא גם נביאה. וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעון. באומרו, לעבור על מצווה ממצוות התורה, לפי שעה. אז אתה הולך לקבל את הברכות מאבא. יעקב שומע בקולה של אמא, מקבל את הברכות המגיעות לו, ורואים גם בהמשך, כשהתברר ליצחק שעשיו לא קיבל את הברכות, ויעקב לקח אותם בעורמה, הוא אומר על יעקב בנוכחות עשיו, גם ברוך יהיה. הוא הבין רטרואקטיבית שבאמת יעקב ראוי לאותם ברכות. אבל יעקב מבין מיד לאחר קבלת הברכות, הוא לא יכול להישאר בבית. עשיו רוצה להרוג אותו. וכשהוא מגיע לפדן ארם, והוא שואל על משפחת אמו, לבן, בתואל, תוך כדי השיחה עם הרועים ליד הבאר, נאמר, עודנו מדבר עמם ורחל באה עם מצון אשר לאביה. כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אבי אמו, אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, והיגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו. שלוש פעמים בפסוק וחצי, ראתה התורה לציין של לבן הוא אח של אמא. מסביר רבינו בחיי מרבותינו הראשונים, הסיבה היא כי יעקב לא בא להרשים את רחל כמה הוא חזק, ומסית את האבן מעל פי הבאר, כדי למצוא חן בעיניה. מה שהוא עושה, הוא עושה מסיבה אחת. אני פה לא חלמתי שאני אהיה פה. לא אמנתי שאני אשקר את אבא, לא אמנתי שאני אצא מארץ ישראל, אני פה בגלל כיבוד הורים. ולכן כל מה שאני עושה, זה מכוח המצווה של כיבוד הורים. אני רואה לנגד עיניי את אמי, והואיל ולבן הוא אח של אמא, ורחל היא ביתו, לכן אני עוזר לה. וכאן באמת המקום לשאול, מדוע אנחנו חייבים בכיבוד הורים? על פניו, השאלה בכלל לא קיימת. השאלה בכלל לא במקומה. מה זאת אומרת? למה חייבים בכיבוד הורים? ההורים דואגים לנו, מביאים אותנו לעולם, חושבים עלינו, עושים כל מה שרק אפשר להצלחתנו, מתפללים עבורנו, דואגים לנו בגלוי ובסתר. כל הזמן. אז מה זאת אומרת? ודאי שצריך לכבד את ההורים. זה דבר טבעי. אלא אם זה כך, מדוע כשהגענו למראה, לאחר קריאת ים סוף, קיבלנו עוד מקצת מצוות מעבר לשבע מצוות שכבר היינו מצווים בהם, נאמר בגמרא בסנהדרין, המצוות הנוספות שנצטווינו עליהם, הוסיפו דינים, דינים חדשים, שבת וכיבוד אב ואם. הרי כיבוד אב ואם כבר היה קודם. ברגע שאדם מכיר את עצמו, הוא מתחיל לכבד את הוריו. אז מדוע היינו צריכים להצטוות שוב פעם על כיבוד הורים? אלא נאמר בדברי הגמרא, שחכמים נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. אם טוב לו לאדם שלא נברא, אז בעצם, אמא ואבא, למה הבאתם אותי פה לעולם? ולמה נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא? כי אם אדם מסתכל על מעשיו, מגיע עם נשמה טהורה, עם יכולות אדירות, ואדם מחמיץ את ההזדמנויות, אז באמת אולי עדיף שלא היה נברא. אם כך, אז מדוע אמא ואבא הבאתם אותנו פה לעולם? הבאתם אותי לעולם. אז למה אני חייב בכבודם? אחיו הבסיסי, כדברי התורה, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך. אני עושה את זה מכוח ציווי אלוקי, ולא כי אני מבין יותר, מבין פחות, כי כדאי לי, זה משתלם לי, אני נהנה. אחיו הבסיסי הוא, כאשר ציווך השם אלוקיך. עליו, אנחנו בונים ואומרים את כל מה שאמרנו קודם. הכרת הטוב להורים שדואגים לנו, והם עושים כל מה שרק אפשר, בכל מצב, בכל זמן, כדי שנצליח, ונחיה בברכה, בשמחה, בבריאות, בהצלחה. הכל נכון, הכל חשוב, אבל אחיו הבסיסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. בדיוק כאן עומדת רבקה, אומרת לי יעקב, יש לך אח, עשיו, שהכיבוד הורים שלו, הוא מכבד אותי אמא ואת אבא, הוא בלתי רגיל. והכיבוד הורים יאפשר לו לתת, להעביר לדורות הבאים קרדיט מיוחדת שיהיה בכוחם להחריב את בית המקדש שגובעו מהעמה. לעשות אותו קטן קטן. אם זה יקרה, מה שאני מבקשת ממך, שאתה תקיים את המצווה של כיבוד הורים בצורה הטהורה האמיתית, ומכוח זה ילדיך יוכלו לחזור ולבנות את המקדש. הוא מקיים את מצוות כיבוד הורים מתוך כדאיות. תודה אמא ואבא שהבאתם אותי פה לעולם, אני יכול להרוג, אני יכול לגנוב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וככה הוא עשה. ובכלל, אתם תהיו זקנים, אני אכבד אתכם. אני אהיה זקן, יכבדו גם אותי. הכל מכוח כדאיות. אתה, יעקב, תעשה את זה ממש לא בגלל כדאיות, אלא כאשר ציווך השם אלוקיך. אתה מעולם לא חלמת לשקר את אמא. אתה מעולם לא חלמת לשקר את אבא, מעולם לא חלמת לעזוב את ארץ ישראל. הנה, אתה עושה זה כאשר ציווך השם אלוקיך. אתה מקיים את המצווה בתארתה, בשלמותה. זה יאפשר לבניך, אם הבית יחרב, לחזור ולבנות אותו. לכן האות קוף, המילה קצתי היא קטנה. היא באה ללמד אותנו שעשיו עתיד להחריב את הבית שגובעו מהאמה. והבית הזה יכול להיבנות מחדש דרך מצוות כיבוד הורים. ולכן, כמה נפלא שבמדרש נאמר על אדם בשם דמה בן נתינה, הוא ואביו, אדון נתינה, היו סוחרים באבנים טובות. יום אחד באו להם חכמי ישראל וביקשו לקנות אבן מאבני החושן ולשלם עליה און עתק, 1,000 זהובים. נכנס הבן דמה לחדר הפנימי להביא את התיבה שבה נמצאים האבנים הטובות, ואבא ישן והניח את הרגל על התיבה. הוא לא העיר אותו, הוא יצא החוצה. הוא אמר להם לא עכשיו. הם חשבו לא עכשיו, פירוש הדבר עוד כסף. ומיד העלו את המחיר 10,000 זהובים. בינתיים אבא התעורר, הוא מוציא את התיבה החוצה, והם מוצאים את האבן ורוצים לשלם 10,000 זהובים. אומר דמה בן נתינה, לא. אני את מצוות כיבוד הורים לא מוכר בשביל כסף. איזה אבן הייתה חסרה? מגלים לנו רבותינו, אבנו שלי, בנימין, ישפה. האבן הזאת הייתה חסרה. בנימין זכה שבית המקדש נבנה בחלקו, כי הוא היחיד מבין כל האחים שכיבד את אמא ואבא. האחים מכרו את יוסף, ודאי שלא כיבדו את אבא. יוסף פחד לספר לאבא שהוא חי, כי האחים השביעו שמי שיספר ימות. היחיד שכיבד את אבא, את אמא הוא לא יכל היה לכבד, כי אמא נפטרה בשעת הלידה. היחיד שכיבד את אבא היה בנימין, ולכן הוא זכה שבחלקו נבנה המקדש. והנה עכשיו אבן חסרה בחושן, במגדי הכהן, והאבן הזאת חוזרת דרך מצוות כיבוד אב ואם. אז רואים שבכוחה של מצוות כיבוד הורים, לא רק לתת לנו אריכות ימים, אלא לקרב אותנו לבני ביתך כבתחילה. לירושלים עירך ברחמים תשוב. אם כך, כמה נפלא, שעות קוף הגדולה מופיע באותו מזמור בתהילים שדוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לכולם יש בית חוץ ממך. גם ציפור מוצא בית, ודרור כן לה. והעוד קוף של המילה כן היא גדולה, כי כן מיד מעורר אותנו למצוות שילוח הכן. גם היא מצווה לא מובנת. איך אפשר לשלח את האם בשעה שהיא דוגרת על הגוזלים? זה צער בעלי חיים. התשובה היא, אנחנו עושים את זה כי זה רצונו של הבורא, כאשר ציווך השם אלוקיך. ומעניין על המצוות האלו, שילוח הכן וכיבוד הורים, התורה מבטיחה אריכות ימים ושנים. לכן, כשאנחנו מכבדים את הורינו, כל אחד לפי יכולתו, לא רק אנחנו עושים את הדבר הראוי והנכון להורים, בכל מצב, זה גם מקרב אותנו לאותה גאולה שלמה של ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשקום בתוכה כאשר דיברת. אם נראה באמת את הדברים באמת בפן הזה, בצורה הזאת, אני אזכה באמת עוד בזו השנה לגאולה השלמה.